בסדר, אני בעל חוב שלכם לכמה עניינים של תוספת, בעיקר ביקשתם הדגמות. כי בשבוע שעבר עסקנו בתוספת כחיבור תנאי, היחס בינו לבין המשנה, שבעיקר התגשנו את השאלה של איך ללמוד תוספת. אז עכשיו אני רוצה להדגים כמה וכמה דברים שנאמרו בשבוע שעבר, דוגמאות של תוספתות בעלות, הייתי אומר, אופי שונה. ואני אתחיל בדוגמאות מובהקות של תוספתה שהיא פרשנות למשנה בצורה מאוד מאוד ברורה. נביא שתי דוגמאות. אחד זה מתחילת בבא קמא. יש פה כמה יהודים שהיו בבא קמא לפני שנתיים? גדעון, לא הייתם?
רגע, איך קוראים לזה עכשיו? לעבור לתוש בעשר.
עשר, הדוקס. כן, הדוקס. בסדר? אז שכחתי לסמן שורות, טוב, כפרה, תסתדר לך. אז זה מתחיל ככה. אני אביא כמה תוספתות שבאופן מאוד ברור אפשר לראות שיש אופי פרשני לתוספתה. ככה למשל, בתחילת מסכת ראש השנה. ארבעה ראשי שנים מהם, אז התוספתה מביאה רשימה. ניסן, ראש השנה, למלכים, לרגלים, לחודשים, לתרומת שקלים. ואז, כיצד למלכים? מסבירים. כיצד לרגלים? חושתי כיצד. מסבירים. כיצד לחודשים, מסבירים, כיצד לתרומת... אפשר לחוש שיש כאן פירוש, הסבר. ונעד לדוגמה הזאת, תשימו לב שהרשימה שהתוספתא מסבירה היא לא את המשנה, אלא את הרשימה שעומדת בתחילת התוספתא, שהיא לא לגמרי חופפת למה שמופיע במשנה. תחיל את זה בהמשך. תחילת בבא קמא. יש שם כמה משניות שיש להם סגנון שאין לו מבנה של משפט, תחבירי, אלא זה מעין מילות קוד כאלה. כל שחפתי בשמירתו, הכשרתי את נזכו. הכשרתי למקצת נזכו, חפתי בתשלומים. נכסים שאין להם מעילה, נכסים שאין בני ברית, נכסים המיוחדים. זוכרים את המשניות האלה קצת? אז יש שם התוספתא שכל מטרתה לפרש את זה. תסתכל קובי. כל שחפתי בשמירתו, חפתי בנזכו, זה השור והבור. הכשרתי במקצת נזכו והכשר כל נזכו, זה הבור. חפתי בתשלומי נזכו, מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה. נכסים שהם במעילה, פרט לשור של ישראל של אגח שור של הקדש. נכסים שהם של בני ברית, פרט לשור של ישראל של אגח לשור של גוי. נכסים המיוחדים, פרט לנכסים וכולי וכולי. יש כאן משנה שהתוספתא היא מפרשת אותה. עוד דוגמה, בסדר, יש לא מעט מקומות כאלה. תחילת קידושים, אני מניח שהמשניות שם מוכרות, זה אני יודע ששיפור הילמדו שנה שעברה. למדתי אתכם. אני גם יודע איך היה הגרופ שנה שעברה, כן. אז הוא כמעט לא היה. אז פה באופן מובהק התוספתא של פרק ראשון בקידושין גם היא פרשנות למשניות בפרק הראשון של קידושין. כן, האישה נקנית בשלושה דרכים, כולה תוספת בשני דרכים, נקנית בכסף שטר רוביה. בכסף כיצד? והתוספתא הולכת ומסבירה. ובשטר מסבירים, צריך לומר בשטר שיש בו שווה פרוטה, אפילו כתב על חרס, אותה לנייר פסול, אותה לרזו מקודשת, ובביה מסבירים. הדברים האלה מאוד בולטים גם בהמשך על המשנה של עבדים, שהתוספתא סך הכל אומרת איזו גרעון כסף. כתוב במשנה של עבדים, הבאתי בקובץ את זה, שעבד עברי נקנה, הוא קונה את עצמו בגרעון כסף.
איפה זה בקובץ?
שכחתי לשים מספרים. זה, אתה יודע מה? אתה לא למספר קובץ?
לא, אבל לא.
אני אמספר ואני אעלה אותו מחדש.
עמוד 5.
זה בעמוד 5. אני אמספר את הקובץ ואני מעלה אותו מחדש, בסדר? מאוד פשוט. אתה יודע למספר קובץ?
לא.
בוא תלמד.
לא משנה, אבל רגע.
פריסת עמוד, מספרי שורות.
זה נחשב גם לזה.
אבל עדיין, עלו לי רק, העלית רק שלושה עמודים. לא העלית את הקובץ המעודכן.
עכשיו שימוש בתוש ב...
זה ממש בעייתי.
זה עזר
בור. לא זה. לא העלית את הקובץ המעודכן.
אז אולי העליתי את הלא נכון.
כן, יש רק שלושה עמודים בקובץ שהעלית. זה
כמו הקובץ.
אז המשנה בפרק ראשון בקידושין הוא פרק
2003?
טוב,
אני סוגר אותו ומעלה אותו עוד פעם, בסדר?
אסף, אז רגע, אסף, צחקת מהמייל?
תוכל זרק לי פתוח חל.
תודה, אתה לא צוחק.
זה לא מעלה לו את התושבה, וזה כן מעלה את הגוף של שיעור
האלה. כן, הרבה, יש פה...
ברורה, מוסכמת?
כן.
שיש לא מעט מקומות בתוספתא, שהתוספתא היא בעלת אוריינטציה פרשנית. הנה עוד דוגמה מקידושין. המשנה אומרת בקידושין, כל מצוות הבן על האב, כל מצוות האב הבן, אז התוספתא היא מסבירה, אני מקריא. התוספתא אומרת, איזו היא מצוות הבן על האב? והרשימה. איזה מצוות עשה שהזמן גרמה? איזה מצוות עשה שלא הזמן גרמה? יש הרבה מקומות בתוספתא שהתוספתא היא פרשנית. יש מקומות בתוספתא שאפשר לדבר על כך שהתוספתא משלימה חוליות שחסרות במשנה. בואו אני אביא דוגמה ממסכת ברכות. במסכת ברכות אנחנו מכירים מהמשנה את מערך הברכות שקיים, שזה קריאת שמע, תפילה, ברכות האכילה לפניה ולאחריה וברכות הראייה. אין בכל משנה מסכת ברכות ברכות המצווה. יש חטיבה שלמה בתוספתא, וזה נמצא, מי שרוצה לראות בדפים, זה משורה 392, תוספתא מסכת ברכות פרק ו'. יש פה חטיבה שלמה שהיא החטיבה המרכזית בספרות התנאים, שמתארת את דיני ברכת המצווה. העושה כל המצוות מברך עליהם, ויש כאן תיאור שלם עם דוגמאות. העושה סוכה, עושה לולב, ציצי, תפילין, שחיטה, מוהל, וכו' וכו'. יש לנו גם חטיבות בתוספתא שהן לא פרשניות.
השאלה הגדולה היא למה
לקונה במשנה. נכון. זאת שאלה שחוזרת כל הזמן על התוספתא. בלשון הגמרא, אם רבי לשנה, רבי חייא מינן לו. כלומר, מה נפשך? אם עורך המשנה לא רוצה להביא, אז למה זה מובא, כן? אבל אני אומר, מבחינת כאילו אפיון התוספתא, אז אפשר לדבר במפורש על חטיבות פרשניות. יש גם חטיבות אחרות, שאתה מעלה בצדק, אסף את השאלה, למה רבי לא הביא? אבל יש בתוספתא, הייתי אומר, חטיבות של השלמות, של נושאים, שאין אותם במשנה. ובצד זה יש גם בתוספתא עוד הייתי אומר חטיבה שהיא לא חטיבה משלימה, לא חטיבה פרשנית, אלא חטיבה מקבילה. כלומר שיש דיון במשנה ויש דיון בתוספתא, והדיונים לא בהכרח חופפים. בוא אני אביא דוגמה אחת שהיא מאוד בולטת לדבר הזה, ממסכת ברכות, בדפים שמתי את זה שורה 419 ואילך. כן, אנחנו הולכים פה למה שלמד בישיבה לפני שנתיים בקיץ, מסכת ברכות פרק ראשון, ושם אני מניח שמוכר לכולכם, נמצא בהגדה של פסח, המשנה שמזכיר יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כמהם 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה וכו'. הולכים לתוספתא המקבילה, היא פה לפני מי שמחזיק דפים, ומה הוא יכול לראות שם? התוספתא מתעדת שיחה שלמה שהייתה בין חכמים לרבי אלעזר בן עזריה סביב השאלה הזאת. מובאים לא רק דברי רבי אלעזר בן עזריה, אלא כתוב שם, אמר להם בן זומה, אחרי זה כתוב שאמרו לו, כן, ואמונים אחד לשני. יש פה תיאור של שיחה בין תנאים, שהם תנאים קדומים לזמנו של רבי. זה רבי עזר בן עזריה בן זומה, זה תנאים של דור יבנה, וזה לא נמצא במשנה. וכאן יש לנו דוגמה של גם קשה לקרוא זה פירוש, זו חטיבה, פירוש בדרך כלל הוא מישהו שאחרי הטקסט שהוא מפרש אותו. אבל שיבוא מישהו שהוא קדום יותר והוא מובא בטקסט, זה מרמז שיש כאן עקבות של חומר קדום יותר שהובא דווקא בתוספתא ולא במשנה. עכשיו אברהם גולדברג לשיטתו, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, את שיטתו העקרונית, שהיות והיו כמה קבצים שלבים בעריכת המשנה, והיות והיו קבצים קדומים, אז לדעתו הרבדים הקדומים בתוספתא הם תוספתא של המשנה הקדומה של אותו זמן. כלומר לדעתו של גולדברג, איך מסבירים תופעה כזאת של תוספתא שהביאה חומר קדום? זה לא מכחיש את אופי התוספתא לדעתו כתוספת למשנה, זה פשוט תוספת לא למשנה של רבי, אלא למשנה שהייתה, שהתרימה את הדיון הזה. כלומר, לדעתו, המשנה, רבי אלעזר בן עזריה וחכמים, היא כאילו משנה קדומה, ומישהו אחרי שיש את המשנה, הוסיף וסיפר, בוא נשלים לכם את התמונה השלמה. זו הצורה שבה גולדברג אומר את זה. אפשר לחוש קצת את הדוחק, נגיד. מרוב שהתיאוריה צריכה להיות שלמה, כן, מרוב שהוא משוכנע שתוסף את הקשמה, כן, אז הוא צריך לדחוק את הדברים הפשוטים. היום אני תהיה הרבה יותר לדבר על כך שהתוספת גם שימרה חומרים קדומים יותר למשנה שלנו. כלומר, אני חוזר על ההגדרה שנתנו בשבוע שעבר, סליחה, לפני שבועיים, שבתוספת העריכה שלו כחיבור הוא מאוחר למשנה או בזיקה למשנה. זה לא אומר שהחומרים שנמצאים בו הם בהחלט בהכרח גם נכתבו אחרי המשנה. אולי הם נכתבו קודם, רק שהיו חומרי גלם, כל מיני ברייטות, כל מיני מאמרות, והארגון והסידור של החומר נעשה בזיקה למשנה, אבל התוספת משמרת חומרים קדומים. אמרתי זה בעיקר בשם שמה פרידמן. הבאתי לכם את שני הספרים, מי שרוצה איזה לעיין יכול, אפשר להעביר ביניכם. זה הספר של גולדברג, שהוא פירוש לתוספת הבבא קמא. רואים פה את זה שהוא תלמיד של שאול ליברמן, כי הוא מפרש, הוא לא חוקר תופעות. ובתוך זה יש לו גם מאחורה גם דברים מאוד נוחים. הוא עושה לוח של השוואה השיטתית של משנת הספטה. זה נחמד בשביל להתרשם באופן סטטיסטי. תראו, זה המשנה, זה התוספטה. תוכלו לראות סטטיסטית שיש פי שלוש תוספטה למשנה. והוא במבוא כאן, הוא מסכם את שיטתו מכל המחקרים שעושה מלאך חייו על יחסי תוספת המשנה. הוא רואה את זה כמשנה יותר גרעינית, המשנה היסודית, שהתוספת מרחיבה אותה, היא מפרשת אותה, והוא דבק פה מאוד במבוא בשיטה העקרונית שלו. שם פרידמן בספר הזה תוספת העתיקתא,
השיטה שלו, הגישה היא שמשנה, שהוא אומר משנה מעבר לרבי, שהתוספת כתובה עליה, ומה, חסר לנו כאילו את הקטע המשנה הזה?
הוא אומר, התוספתא בהגדרה היא התלמוד של המשנה. התלמוד תמיד אחרי המשנה. ודברי התוספתא נאמרים מול משניות שכבר קיימות. ואם תגלה רבדים קדומים בתוספתא, הוא אומר לך גולדברג, זה התוספתא של המשנה שקדמה לרובד הזה. היות ועריכת המשניות מתחילה כבר בדור יבנה. ולמדנו פה בזמן השיעור על המשנה, המשניות קדומות. אז זה שיש תוספתא קדומות לא מכחיש את התיאוריה. זה פשוט אומר שיש כל משנה והתוספתא שלה. היות ויש לנו שלושה שלבים בעריכת המשנה, אז אפשר לזהות בתוך התוספתא רבדים שכל אחד מהם הוא עדיין משמר את אופיו כתוספתא. כנגד זה, מי שהיום דוחף הכי חזק את התיאוריה האחרת, זה שמה פרידמן, שהוא חוקר מוביל מאוד בתלמוד, הוא גם דוחף אנשים לכתוב, הוא גם מפרסם הרבה בתחום של פרשנות תלמוד, של... אז כאן בספר הזה, תוספת העתיקתא, הוא לקח את כל תוספת הפסחים, הוא לא פירש אותה תוספת התוספתא, אבל הוא כתב על לא מעט הלכות בתוספתא, והוא מנסה לבחון, הנושא של הספר הזה הוא כאילו שאלה מחקרית. האם בתוך השוואת משנה התוספתא, אני יכול לעמוד על יחסי החיבורים האלו? כשכמובן אני אומר לכם שיש פה הרבה גם הלכות בתוספתא שהוא מבאר אותם, וכשאתם רוצים ללמוד פסחים לפני פסח, אז חוץ מהשאלה המחקרית ודאי שיש פה כל מיני, הוא מאיר כל מיני פרשיות בלכות פסח. והוא בתוך הספר הזה מאוד מאוד דוחף לרעיון שהוא כותב במבוא, שהוא מנסה לזכור כאילו מה היו דעות החוקרים הגדולים. לדעתו אפשר כבר למצוא אצל אפשטיין תפיסה כזאת, שהתוספתא משמרת בתוכה חומרים שהם גולמיים יותר לעריכת המשנה. בוא נגיד מול גולדברג שאומר המשנה התמציתית כתבו לתלמוד ארוך שהסביר אותה, הוא אומר קרה ההפך, היה חומר שהוא היה מאוד רחב והיה גולמי, המחברות בוא נגיד שמסכמים מילה מילה, סטנוגרפיות הן ארוכות, ואז אני רוצה ליצור חיבור, בוא נחזור לאפיון המשנה, חיבור קנוני שיהיה אפשר לשנן אותו בעל פה, שהוא יהיה הבסיס של התורה של בעל פה, אז אתה מקצר את הדברים, אתה עורך, אתה לוקח את החומרים הקדומים והעורך הוא בוחר לצמצם יותר, וזה מה שמביא לכך שהתוספתא כחיבור הוא יערוך את עצמו מול המשנה. אבל הוא, יש בתוכו מקומות, אתן לכם דוגמאות כביקשתם, כן? שהתוספתא היא לאו דווקא החומרים שמה נכתבו כשהמשניות עמדו לנגד עיני הכותבים, כן? זה... הוא מדגים את זה מכוח כמה הלכות, הבאתי אחת בדפים. אני אצרף לזה גם עוד תופעה שמערערת קצת על דברי גולדברג, שגם זה היה לו תשובה. זה שלא תמיד סדר הדיונים בתוספתא חופף לסדר המשנה. יש לא מעט דוגמאות. כן, אבל זאת חלוקה שהיא בכל מקרה חלוקה לא תנאית, היא חלוקה בבלית והיא מאוחרת, לכן זה נכנס. אבל יש מספר דוגמאות שאתה לוקח את המשנה ושם אולי את התוספת, אתה רואה שזה לא בדיוק אותו סדר. אני אביא לך דוגמה קצת מתוך הבאתי פה קודם קידושין, אז בואו נדבק כדוגמה אחת. את המשנה בקידושין, כשמסתכלים שם בפרק א', משנה ז', בסדר? אז המשנה, הסדר שלה הוא כל מצוות הבן על האב, כל מצוות האב על הבן, ואחרי זה כל מצוות עשה שהזמן גרמה. נלך לתוספת, ואני רואה שהסדר. איזו מצוות עשה שהזמן גרמה, הלכה יוד. איזו מצוות עשה שלא הזמן גרמה, בהלכה יוד א', איזו מצוות הבן על האב. הסדר הפוך. וזה דוגמה מתוך עשרות דוגמאות כאלה. שהנטייה של רב שאול ליברמן בכל המקומות האלה הייתה לומר שאולי לפני אורחי התוספת עמדה משנה אחרת, בוא נאמר בלשון גולדברג של ליברמן ורבו, התוספת היא באופייה התוספת למשנה. אם אני מגלה שהתוספת היא בסדר שני מהמשניות, אז מה אני צריך לומר לעצמי? כנראה שלפני אורח התוספת עמדה משנה קצת שונה, זה עדיין משמר את אופי התוספתא כמשנה, ובצד זה צריך לשקול גם ברצינות את האפשרות שצריך קצת לנתק בין קצת הייתי אומר לצמצם את התפיסה שהתוספתא עמד לפניו משנה וכמו תלמוד הוא פשוט כותב לו משנה אחרי משנה אחרי משנה, אלא מדובר במאגר של חומר תנאי שהם מצמידים למשניות, אולי הכישורים יותר חופשיים.
הוא היה כתוב בכלל?
המשניות, אני חוזר לדיון שהיה פה, שהמשניות לא היו כתובות כנראה.
התוספתא,
אני לא יודע, מי התעסקו בשאלה הזאת, פשוט לא יודע. כלומר, יש הרבה דברים שחכו על התוספתא, לא ידוע לי שעל זה נכתב מחקר. אני יכול להגיד שנחזור למאמר הגדול של זוסמן, זוסמן טוען ששום דבר לא היה כתוב. כנגד זה סיפרתי לכם, שיכול לנראה שעדויות חזקות שהמדרשי הלכה כן היו כתובים. והסברנו שחומר, את המשנה דווקא לא כותבים. אז איפה התוספתא נכנסת? אני לא יודע. הרושם הוא בתלמודים, אם אני אחזור כאילו לעיקר הטיעון של זוסמן, שמצטטים ברייתות, חומר תנאי בבתי המדרש של המוראים, מצטטים אותו על פה. זה הרושם. אתה לא רואה שמביאים ספרי ברייתות, ספרי תוספת, הכל זה תני תנה כמי דרבי פלוני. אתה חש את המציאות של הלימוד האוראלי. אתה חש את זה מאוד חזק. לכן אני מניח שחלק מהטיעונים של זוסמן זה יכלול שגם את הספטה היא על פה.
אז מה, אז מאיפה מוצאים ספר
שקוראים לו ספטה? איך משמרים אותו?
כן, כי אם יש תניתן הקמא בבית מדרש שלך, תניתן הקמא בבית...
כאילו אם יש עריכה של תוספתה?
יש לו עורך, יש לו...
טוב, אז פה אתה חוזר לכל השאלות שכבר נדונו, ואני מוכן לפתוח אותם עוד פעם. שהאם התוספתא מוכרת למוראים, האם התוספתא שלנו היא התוספתא שעמדה לפני המוראים.
כלומר,
זה נכון. נפקא
מינה בין גולדברג לבין...
אתה צודק, כלומר, לפי גולדברג היה איזה חיבור כבר תנאים, כאילו המשנה זכתה לשלושה תלמודים, לא לשניים. היא זכתה לתלמוד התנאי שקוראים לו תוספתא, היא זכתה לתלמוד הירושלמי, וזכתה לתלמוד הבבלי. זו התפיסה של גולדברג. כנגד זה, אני אומר, התפיסה האחרת היא לא מכחישה, אי אפשר להכחיש שיש רבדים תלמודיים, פרשניים בתוספתא. אני אגיד יותר מזה, זה מה שהוזכר מהנצ'קה, אסף. גם במשנה עצמה אתה יכול לזהות מקומות כאלה. שהרבדים המאוחרים של המשנה מבארים את הרבדים הקדומים שלה. כלומר, התהליך שנקרא לו תלמוד, לא כחיבור, אלא כדרך לימוד, הוא ודאי קיים גם כבר בעולם של התנאים מול המשניות הקדומות. אז אין חולק. השאלה היא, כאילו, איך לראות את ספר התוספתא? ספר התוספתא הוא תלמוד כולו, זה מה שחושב גולדברג, או שזה קובץ תנאי, מקביל למשניות, מביא חומרים שעומדים במקביל, לא בהכרח נועדו להסביר את המשנה, הם לא בהכרח נועדו לתת לתוספת ביור ופירוש, או להשלים אותה, אלא תלמידי רבי שמרו בצד את כל החומרי גלם. היום המחשבים קצת הורסים את זה, אבל פעם כשיהודי היה כותב ספר, היה לו מלא טיוטות, יש לנו אחד מהדברים המדהימים שיצאו מהגניזה, זה טיוטות של הרמב״ם, בכתב ידו. של משנה תורה יש כ-20 עמודים, יש כמה מהמורה ועוד ועוד חומרים. אתה רואה שם את שלבי העבודה שלו. אני פעם עברתי סמינר במכללת הרצוג שעבדנו על הטיוטות. ניסינו לשחזר את דרכי הגיבוש של הניסוחים של הרמב״ם לאור הטיוטות שלו. אתה ממש רואה שהרמב״ם היה בטהובן ולא מוצרט. אתה יכול לזהות שם את הכתיבה הראשונית, אחרי זה שהוא מתחיל להזיח קטעים והוא מזיז דברים והוא משנה ניסוחים. ואני יכול להגיד שככלל הכתיבה, הטיוטה הראשונית הייתה יותר קרובה ללשון המשנה ולסדר המשניות, ומה שקורה לא נשאר הרבה, אבל מה שנשאר אפשר לראות את זה שהוא מתחיל ליצור גיבוש יותר עצמאי, ניסוחים יותר עצמאיים עם סדר חדש.
סליחה? יש יותר מקורות גם בתיודות האלה או שלא?
לא, אין מקורות, הוא אף פעם לא מביא מקורות.
כן.
הבאת המקורות סותרת את אופי החיבור. הוא בעצמו כותב את זה. אבל בכל אופן, מה שאני מתכוון לומר, היום התראינו במחשבים שאין טיוטות, תמיד יוצא נקי. אבל טיוטות, עד שאדם כותב ספר, יש לו ערימה של ניירות בבית. כאילו, התיאוריה של פרידמן אומרת, התנאים אמרו הרבה הרבה דברים, המשנה היא בעצם לא פרוטוקול בעיניו, והמשנה הוא חיבור ארוך. כלומר, אם עלו פה שאלות, מה זה המשנה? כמה רבי מעורב? אז נבין שהמחלוקת על התוספתא היא בעצם מחלוקת על המשנה. כי אליבא דה גולדברג, המשנה היא מה שהתנאים אמרו, ועכשיו היה צריך לפרט, להרחיב. לפי פרידמן זה הפוך, התנאים אמרו המון דברים. רבי בעצם מעורב בצורה עמוקה בעריכה, כי הוא מקצר, הוא משמיט, הוא יוצר, בעצם הוא יוצר חיבור בעל אופי אחר, זה לא סטנוגרפיה, זה לא קצרן שיושב ומספר לך מה אמרו. זה בעצם מחלוקת עמוקה גם על המשניות. אתם רוצים דוגמה כזאת? בוא נביא לכם דוגמה אחת שפרידמן, זו הדוגמה הראשונה בספר.
איך הגעת לרבי את הזכות
לסבדת? מה דעתך? האם זה פשוט להגיד מה אמרו הקדמונים, לשמר את כל המילים שלהם, או האם אתה שותף לתהליך, ובתוך שותף לתהליך, אתה מסכם את הדברים, אתה מנסח אותם, הניסוחים שלך הם חלק מהשרשרת של משימתו שבעל פה.
לא, אין לי בעיה, אני לא מתכנס לשאלה הזאת של מה שאתה מעלה כקודם, אני שואל שאלה אחרת, אני שואל שאלה, מאיפה רבי צד פתאום לעשות את הדברים האלה? אני לא שואל אם הוא שותף או לא שאתה מסכם או לא מסכם.
אוקיי, עכשיו הבנתי את השאלה, זו שאלה קצת שונה. כלומר, השאלה היא בעצם, אם תורה שבעל פה עבדה אלפי שנים, לא יודע כמה שנים, בלי חיבור, מה דוחף את רבי לעשות את זה? כן, שזאת, ראינו פה בשעתו תיאוריות של גאונים וראשונים. נחזור על זה בקצרה. רב שרירא מתאר את חורבן הבית כמי שהניע את התהליך הזה. הרמב"ם מתאר איזה שהם שמדות וצרות שהיו טרום זמנו, לאו דווקא החורבן. כי הבעיה של הקישור לחורבן, למדנו על כך, הוא שהמשנה נערכת 150 שנה אחרי החורבן. לכן להגיד חורבן, החורבן הוא הצרה הכי גדולה, אבל החורבן הוא לא מתאים. אבל עכשיו גם ראינו שלא רבי יום אחד קם ומחליט לעשות את זה, אלא זה תהליך שמתחיל מדור תמידי רבי עקיבא, שזה בעצם התיקון של התורה של רב שרירא. בעקבות חורבן בית שני, מרד בר כוכבא שהוא ברקע, התחושה המתוארת במשנה בתחילת עדויות, שחכמים אמרו עתידה תורה להשתכח מישראל. הבינו שהשיטה הישנה היא דורשת תנאים מסוימים. כלומר, למסור על פה דורש הרבה הרבה תנאים שבלעדיהם השיטה לא עובדת. זו שיטה שלא מתאימה לכל זמן וכל מקום, ולכן כתהליך ארוך, כשרבי הוא סוף של תהליך של עכשיו, אני כמעט הייתי אומר את הדבר הבא, המחלוקות היום על התוספתא, אחרי שאנחנו התוודענו לשאלה שכוח העסיקה אתכם, על פה, לא על פה, כמעט ברור בעיניי שאם מקבלים את ההכרעה של זוסמן שהמשנה היא בעל פה, זאת אמירה שנוגעת לא רק לשאלה הטכנית, איך ידעו דברי התנאים ואת המדרש של המוראים, אלא היא חייבת להקרין על אופי המשנה וממילא על מקום המעורבות של רבי, כי אם היא נועדה להיות על פה, זה הכרח הדבר שהיא לא יכולה להיות פשוט פרוטוקול של כל מה שנאמר. אין דרך לשמר דבר כזה. אני אגיד יותר מזה, הרצון לשמר כל מה שנאמר הוא רצון שאתה שואל מה הזכות, הוא דבר לא הגיוני. אתה לא יכול לשמר כל דבר. כן, אני דיברתי פעם על הדבר הנורא הזה, שחושב שהוא ישמר בדיוק את כל מה שנאמר. לא, זאת אשליה, וזה גם שיתוק לדור הבא. לא טוב לשמר כל דבר. יש לדברים חיות, הדברים הם מתקדמים.
זאת אומרת, זה מזה סוג של אשליה. זאת אומרת, הוא לא באמת, לדעתך לא היה את האישו הזה של רבי שהוא חתם את הכל וסגר את הכל. ככה אתה אומר.
לא, אני לא אומר את זה בכלל, אני אומר אחרת. שהפוך אני אומר. אני אומר שרבי רצה ליצור איזשהו קנון שהוא לא פרוטוקול. הוא רצה בעיניי, אתה שואל בעיניי מה זה המשנה, הוא רצה ליצור טקסט תשתיתי בסיסי שיהיה היסודות של התורה שבעל פה. זה מה שהוא רצה לעשות. והיות וזו המטרה, הוא בהכרח לא פרוטוקול. כל מילה שחכם אמר בכל פעם הוא יכול להיכנס לפה. המשנה באמת לא שלמה. עכשיו, כביכול, הצורך, הייתי אומר בתוספתא, הוא נועד בגלל אופייה של המשנה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, כאילו, דווקא כי אופייה של המשנה הוא להיות קצת חתום, קצת סתום, להיות טקסט קצר שניתן לשינון, שאני רוצה שהוא יכיל בתוכו המון המון דברים. דווקא בגלל זה ההזמנת של פירוש, שתסביר, שתפרט, שהוא לא בהכרח יקיף, אני רוצה להתייחס ספציפית לברכות לפרק שלנו. ההנחה שהוא ינקוט עמדה, שהוא לא בהכרח ייתן לך תמונה שלמה של כל מה שנאמר, הוא מזמין חיבור כמו תוספתא, אם נחזור לשאלה של אסף, רבי לא שנה, רבי חיה מניין לו, כי רבי ידע את הדברים גם כן, הוא החליט לא לשנות. זה לא אומר אבל שהם לא היו. כמו רבי הייתי אומר אולי דחה את הדברים, או רבי נקט עמדה. חזרנו לשאלה כמה רבי מורה וכמה זה הדעה האישית שלו, והדבר הזה ברור, המשנה לא בהכרח משקפת את כל אושר הדעות של התנאים. וכן התוספתא היא כחיבור, היא משמרת את זה. אתה יכול לדעתי השאלה בביסוח המודרני יותר, הוא לא רבי חיה מניין לו, אלא מה מניע את רבי חיה לספר על זה אם רבי החליט לא לספר על זה. כלומר, לא, שזה לא אמין. זה אמין מאוד, אבל השאלה היא, מה בעצם מניע אותו, אני אדבר בלשון של הכותרת פה, תוספתא עתיקתא, לעשות פרוטוקול, כשרבי החליט שאני לא רוצה פרוטוקול. זה ניסוח אחר של אותה שאלה. אבל זה הקו שפרידמן דוחף אליו יותר, שלהפסיק לראות בתוספתא נספח למשנה. לראות בתוספתא חיבור תנאי עצמאי שמשמר מסורות. אני אביא לכם דוגמה אחת של פרידמן עצמו, מביא הדוגמה הראשונה שלו בספר, ששם הוא מנסה להראות אולי איך התוספתא משמרת ניסוחים תנאיים יותר עתיקים מהמשנה. ובעיקר אני חוזר, כל הדברים האלה בעיניי צריכים להיות סך הכל מכשיר ללימוד שלנו יותר טוב בתוספתא. לכן אני רוצה ביחד לשבת קצת לתוספתא ברכות פרק ד' מול משנה ברכות פרק ו', ולראות שם מה מתרחש שם. אז בואו נתחיל קצת מדוגמה שאולי קצת מסובכת, אבל בואו נתרכז, בסדר? זה ישנה בפסחים מאוד ידוע, בתחילת פסחים, שם, איפה זה נמצא בדפים פה? זה משנה פסחים, זה שורה 434. מחלוקת בית שמאי ובית הלל על שתי שורות במרתף. מכירים את המחלוקת? המשנה מתנסחת כך. ולמה אמרו שתי שורות במרתף? התשובה היא, מקום שמכניסים בו חמץ. ואז מביאים מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה עם אותם שתי שורות? שזה אחד מהדוגמאות המובהקות שאוהבים להביא על קיומה של משנה קדומה. כלומר, ההנחה היא שעוד טרום בית שמאי ובית הלל של תנאים קדומים עוד בזמן הבית, במאה הראשונה לספירה, הופיעה לפניהם האמירה שבמרתף בודקים חמץ רק בשתי שורות, ובית שמאי ובית הלל נחלקו אלו שתי שורות. האם שתי שורות, שיטת בית שמאי, כל השורה העליונה, כל השכבה העליונה וכל השכבה, כמו כל השכבה העליונה המאוזנת וכל השכבה המונחת שמולך, כלומר, הייתי אומר, זה המוטף, ופה יש מלא מלא חוויות, כל זה וכל זה, זה שיטת בית שמאי, כמעט אפשר לומר כל מה שבלוי, כל המעטפת. מה שבפנים, ההנחה היא שלא צריך. מול בית הלל שאומרים שזה שתי השורות העליונות, כי ההנחה היא שאם השמש בא לקחת, הוא יורד למרתף באמצע ארוחה עם הפיתה ביד, והוא הולך לקחת חמץ, יין, מאיפה הוא ייקח? כמו המקררים היום ששם אותה מקפיא תחתון והעליון, הוא ייקח מול גובה העיניים שלו, לכן מאיפה הוא ייקח? מלמעלה, אז תבדוק איפה שאולי הוא יניח את הפיתה. מה אתה צריך לבדוק את כל כי זה תפיסה מובהקת של מקום שהם מכניסים בו חמץ. כן, זו מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שפה היה ברור ללומדי המשנה הזאת שלא יכול להיות שהיה כתוב רק במשנה שתי שורות, אלא אולי במשנה הקדומה היה כתוב קצת יותר. ופה גם פרידמן כזה, אבל זה, מי שכתב על זה דברים מאוד יפים זה מרדכי סבתו במאמר שהוא פרסם על הסוגיה בסדרה י"ט. אני זוכר כשלמדנו פסחים במדרש חברותא, אז עבדנו יחד, הוא חידש אז את המאמר הזה שם בבית המדרש, והוא לקח שם לתוספתא, ושם להם שכשמשווים את לשון בית שמאי ובית הלל בתוספתא, מגלים שיש להם יסודות לשוניים משותפים בניסוחים של שניהם, דבר שאין אותו במשנה, כתרו במשנה. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ודל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. אבל תסתכלו בתוספתא. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, שורה החיצונה רואה את הפתח, והעליונה רואה את הקורות, אבל שלמטה ממנה ושלפנים ממנה אין צריך בדיקה. בתילל אומרים שורה החיצונה היא העליונה רואה את הפתח ואת הקורות, שלמטה ממנה אבל שלפנים ממנה אין צריך לבדוק. אם משווים את לשון בית שמאי ובית הלל, רואים שזה כמעט אותה לשון. בשניהם מופיע הביטויים הבאים: שורה החיצונה העליונה רואה את הפתח, למטה ממנה, לפנים ממנה אין צריך לבדוק. זה מופיע בשני המשפטים של שניהם. רק במה הם נבדלים? הם נבדלים במילות הקישור. איך עושים את המילה? אבל. בזה הם נבדלים בעיקר. בית שמאי אומרים, אני קורא עכשיו, שתי שורות על פני כל המרתף. שורה החיצונה רואה את הפתח והעליונה רואה את הקורות, ואז הוא שם את המילה אבל, שלמטה ממנה ושלפנים ממנה. למטה ממנה זה מתחת לשורה הזאת, ולפנים ממנה זה לפנים מהשורה הזאת, אין צריך בדיקה. בית הלל אומרים, שורה החיצונה היא העליונה רואה את הפתח ואת הקורות שלמטה ממנה. המילה אבל שאצל בית שמאי נמצא לפני שלמטה, אצל בית הלל פה לא נמצא. ואצל בית הלל, אבל שלפנים ממנה צריך לבדוק, זה מתחת לשתי השורות האלו. והרקע הזה בא גם פרימנה וגם סבתו, והם מציעים שהלשון המשותפת ששניהם כאילו מקפידים יש לו טעמים, אולי זה מה שהכתוב במשנה שלפניהם, ואתם נחלקו איך לפרש את השורה הזאת, כי התחביר של המשפט הזה לא היה מלא. הם כאילו עמד לפניהם, פה אני הבאתי לכם, ונעזרתי ברב וולפיש פה שתיק את זה מסבת, תוכלו לראות מה ההשערה שלו, שבמשנה הקדומה היה כתוב שתי שורות במרתף, החיצונה רואה את הפתח, העליונה רואה את הקורות שלמטה ממנה, שלפעמים אין צריך בדיקה. ובית שמאי ובית הלל נחלקו איפה לשים את האבל. בית שמאי שמו את האבל לפני שלמטה, בית הלל שמו את האבל לפני שלפנים. זאת ההצעה של סבתו.
ואז משנה
שקדומה
עוד לבית
הלל ובית שמאי, זה שהייתה משנה קדומה, אתה יודע כבר מה המשנה, כי במשנה היה כתוב למה אמרו שתי שורות. מה שסבתו אומר, אם אני הולך לתוספתא ואני שם לב שהם שני, גם בית שמאי מדברים באותם מילים, אני גם שם לב לעוד דבר, אם כבר נכנסנו לסבתו, אני אגיד לכם את התיאוריה בכלל. הוא אומר, הרבה יותר פשוט, גדעון, שאיזה הסבר במשנה יותר פשוט פה, של בית שמאי ובית הלל, אם זה היה לשון המשנה
בית שמאי.
הרבה יותר פשוט בית שמאי. ואז סבתו גם שואל את עצמו, אז למה בית הלל מסבירים את הלשון בצורה שהיא קצת דחוקה? וגם לזה יש לו הסבר. הוא רוצה לטעון שהתפיסה היסודית של בית שמאי הייתה שלא מקום שמכניסים בו חמץ, אלא מה שגלוי, את המעטפת. בית הלל לעומת זאת, תפיסה הלכתית שהם במקום שמכניסים בו חמץ, ואני לא הבינו למה צריך לבדוק אם יש לך מרתף שיש בו 100 חביות, יש לך חריות לפנים, ולא הבינו למה צריך לבדוק שם, כי היה ברור להם שמקום שמכניסים בו חמץ, זה לא יכול להיות מקום שהיד שלך לא מגיע.
אתה מסתדר עם הלשון. מה אתה מסתדר עם הניסוח הקודם?
הניסוח של הלשון יותר תואם את תפיסת בית שמאי, אבל זה לא כך תואם את התפיסה ההלכתית. עכשיו, ההלכה תמיד היא שילוב של לשון ותוכן. לשון
ותוכן.
טוב
ככה,
צריך
לפרש את זה.
בואו, יהיה הדבר אשר יהיה. בכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה, אני רוצה לחתום את זה. פה יש דוגמה שהם אומרים, כשאני שם לב ללשון הזאת בתוספתא, ושיש פה משנה קדומה, אולי פה יש דוגמה, אולם זה דרש השערה, לכן זה להריץ את זה מכריע, שאולי דווקא התוספתא שימרה ניסוח הרבה יותר, שמחזיר אותי לניסוח הקדום יותר. כלומר, בניגוד לגולדברג, כל יום מדבר שהיה כתוב משנה ואז הוסיפו משהו. אולי דווקא פה יש דוגמה מסוימת של תוספתא שמשמרת ניסוחים שבמשנה תחש שזה יותר חסר. למה אמרו שתי שורות? כאילו המשנה כמעט, כאילו עשתה שתי שורות וכו'. כלומר, למה המשנה לא דאגה לשמר את כל לשון המשנה הקדומה? כי המשנה מאופייה היא דווקא לא פרוטוקול, אני חוזר, המשנה באופייה רוצה להוליך אותך לזיכרון מחלוקת בית שמאי ובית הלל. זה מה שהיא רוצה להוליך אותך. לא צריכה לצטט הכל, זה כמו ציטוט וכו'. או שלוש נקודות המשנה. זאת הדוגמה אחת. יש המון המון, אני מכיר המון המון מקומות שהמודעות לשאלה היא בעלת הערך. אני רוצה קצת לבדוק אתכם יחד בקצרה את ברכות פרק ד' מול ברכות פרק ו'. התוספתא שלנו מול הפרק שלנו, הבאתי רק את התוספתא כי אני מניח שהמשנה מוכרת, אני מקווה. בואו קצת נעבוד על זה, כן? בואו נראה כאילו מה אופי הפרק, מה טיבה, איזה שורה זה מתחיל. 272, כן? טוב, אז הלכה א' כולם מכירים, פרק ד' הלכה א', כולם מכירים את הלכה א', לא יתום אדם כלום עד שיברך, שנאמר לה שם הארץ ומלואה, ננם למה זה לא ברכה, לא ישתמש אדם בפניו ידיו ורגליו. מה טיב התוספת הזאת? מה אתם אומרים לעצמכם? איפה היא עומדת מול השאלה הפותחת את הפרק במשנה? כיצד מברכים על הפירות?
קודם כל העיקרון.
עקרונית יותר.
היא מאוד מאוד מזכירה את שאלת הגמרא, מנה אני מילה. זה מה שהיא מאוד מאוד מזכירה. אפשר להגיד, יש פה סוג של שאלה תשתיתית לפרק, סוג של תלמוד, ממש. זה לא מקרה שסוגיית הבבלי היא תראה כזו, כן? הולכים להלכה ב', דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סילבניות, ברך עליהם כדרך שמברך על המורייס יין חי. אפשר לראות בעליל שזה צמוד לחוץ מן היין. ומה התוספת בעצם מבררת? על איזה יין מברכים בורא פרי הגפן? האם על יין תפוחים או דווקא יין מענבים? גם יין מענבים, האם על כל יין מברכים? הסיפור מתחיל להיות שונה כשעוברים להלכה ד', כי מה קורה בהלכה ד'? נניח שזה ללמד פה בשיעורים השונים. מביאים פה שיטה אלטרנטיבית פשוט לחלוטין לכל ברכת הפירות. מביאים פה שיטה אלטרנטיבית שלא מברכת בורא פרי, אלא מברכת בורא מיני. כשבקובץ פה כבר לא היה לי זמן שהכנתי אותו להביא את כל חילופי הנוסח, אבל בקצרה. על זרעים, בפי פשט המשנה, מה מברכים? בורא פרי אדמה. על שעים, מה מברכים לפי פשט המשנה?
אדמה.
בורא פרי אדמה, על ירקות,
חוץ במשנה יש לנו מחלוקת על התשעים.
על ירקות.
על ירקות, עם אדמה עוד שעים.
נכון, נכון.
המקום היחיד שמשאיר את
ה... אני רוצה מיד לגעת במשנה, אבל תראו כאן, על ירקות, במהדורה של ליברמן כתוב בורא פרי אדמה, באירפורט כתוב בורא מיני אדמה, וכך גם מצטט את תוספת הרמב"ן, בדף מם, הרמב"ן בחידושיו לברכות, שזה בורא מיני, בורא מיני, בורא מיני. את הבורא מיני הזה רואים עוד פעם בצורה מאוד חזקה בהלכה ובזיין. יש שם בורא מיני זרעים, יש שם בורא מיני מזונות. בהלכה זיין, בכתב יד וילה כתוב בורא פרי אדמה, אבל אני אספר לכם, בכתב יד אירפורט כתוב שם בורא מיני זרעים, כך גם מופיע בירושלמי. יש פה חטיבה שלמה, שהיא חטיבת ברכת בורא מיני. בתווך יש פה חטיבה שלמה, שבעצם מערערת על כל הנחת היסוד של המשנה, או שבגלה לנו שהנחת היסוד שכל הפרק במשנה הייתה נטועה מחלוקת עמוקה בין התנאים. כלומר, מהי הנחת השאלה כיצד מברכים על הפירות?
שיש
דרך נכונה ודרך לא נכונה, וצריך לדעת איך לברך. אומנם המשנה, מה יודעת להגיד במשנה ב', שאם אתה ברכת בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, למרות זה יצא, ביבר עליו, כולם אמר שהכל יצא, כן? אבל עדיין, כאילו, הנחת היסוד שמנחת המשנה הוא שיש דרך, זו גם הנחת יסוד שקיימת במשניות ששאלה דיונים ביחס לברכות קריאת שמע. מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר. המשנה, העולם שהיא מציגה מבחינת עולם הברכות, הוא עולם שהוא מותן הוראות ברורות איך לברך. כאן אתה קורא את התוספתא, זה הבבלי, יצטט הברייתא, יפתח את כל הנושא. אתה מתחיל לגלות שיש פה תנאים שמברכים כשהם רואים משהו, ולאו דווקא כשהם... אוכלים, אתה מגלה פה תנאים שמדברים, הייתי אומר, על חוויה דתית אותנטית, כלומר, אם נחזור לתחילת הדברים היום, מול המשנה שותן לך פרטים והוראות בדיוק איך לברך, יש פה אנשים שמתפעלים באופן אינטואיטיבי, הוא רואה, הוא שובר את הכללים, הוא מברך מה, הוא עוזב את המיני, עובר לבורת התאינים, כמה נעים הם, יש פה דיון, כן לשנות, לא לשנות, כלומר, הייתי אומר כאן, כשאתה לומד משנה לבד אתה מקבל רושם אחד, אתה לומד את התוספתא כאן באופן ברור, התוספתא מראה לך שיטה תנאית אלטרנטיבית, היא מראה לך שהנחת היסוד הפשוטה של המשנה מתברר מהתוספתא שהיא נתונה במחלוקת גדולה בדור שלפני רבי, כלומר רבי מאיר, רבי יהודה, הם כולם תנאים של דור אושה, אתה מגלה באמת תמונה הרבה יותר מגוונת. מה מגיע מזה למשנה? אז פה אמרתם קודם, וזאת שאלת יחס משנת תוספתא המובהקת. מגיע במשנה, רבי יהודה אומר, בורא מיני דשאים על ירקות. זה הבורא מיני שהמשנה מביאה. כאן כבר בשיעור שלמדנו עם שיעור ד' שקודם דיברו עליהם, אז גם לומדים. תדעו לכם שבשיעור ד' אמר אחד מהבחורים בצדק, שלא נראה במשנה שרבי יהודה מערער על כל התשתית של ברכת הפירות. כלומר, כשאני לומד את התוספתא כאן, אני נגד עיניי רואה בעצם שתי שיטות אלטרנטיביות. שהתלמידים שלי פה שומעים הרבה, שזה ממשיך עמוק לתוך התלמודים. כי הירושלמי הרבה מאוד יעבור דיבורי מיני, ויש עדויות שבארץ ישראל, גם בתקופת הגניזה, באגדות, שיש שם ברכות על אוכל, שמברכים הרבה בורי מיני, ואילו הבבלי, הרמב"ן שם לב לזה בדף מהם, הרמב"ן לא מבין למה, אבל הוא שם לב, הבבלי דחה לגמרי את שיטת בורי מיני, למעט בורי מיני זונות, והבבלי עובד כל הזמן עם בורי פרי, כל הזמן. וזה לא מחלוקת בבל ארץ ישראל, זה מחלוקת כבר בשנת תוספתא, השאלה היא איזה שיטה לאמץ, אבל פה יש דוגמה מובהקת, אני לא הייתי אומר שהמשנה פה מסבירה, התוספתא מסבירה את המשנה. וכאן באמת השאלה שעולה, היא כאן מאוד חמורה, היא שרב יהודה מופיע גם בתוספתא וגם במשנה, ולא נראה בפשטות שהוא אומר אותו דבר. כי רב יהודה במשניות מובא כמקבל את ברכת בורי פרי, רק מערער על... על ירקות, כנראה על רקע זה שהוא חושב שירק לא נכון לקרוא לו
פרי,
כנראה, כי אין לו פרי, ירק הוא עלה, אין לו פרי. לעומת זאת, לא נראה שהוא מערר על כל השיטה, כאילו יש אחד שלא מתאים לברכת הפירות. אתה לומד את התוספתא, נראה באמת שיטה שלמה אלטרנטיבית שמעדיפה לברך בורא מיני ולא בורא פרי, ורבי יהודה מופיע פה, ועל ירקות הוא דווקא מברך ברכה אחרת, ברוך בצמיח אדם בדברו, שגם תשימו לב, ברוך בצמיח אדם בדברו, יש לו צליל של עוד ברכה שקוראים לו, שיש בו בדברו, שהכל נהיה בדברו, כן? עכשיו השאלה מה קורה פה. אז אפשר ליברמן, שהיה ברור לו שלא יעלה על הדעת שהתוספתא והמשנה הן סותרות, אז הוא רצה לומר שרב יהודה כאן, קודם כל הוא כותב ככה, התוספתא נשנית בשיטת רב יהודה. כלומר, תשימו לב כאילו לשפה הפרשנית. רב יהודה הבסיסי ודאי נמצא במשניות, תוספתא בשיטתו, ולכן הוא אומר, אני חייב לפרש שרב יהודה כאן לא דיבר על מה שרב יהודה דיבר במשנה. ואז הוא מביא איזה הברקה, שלא יודע, אף פעם לא שכנע אותי, אבל היא מבריקה, במיוחד כי אפשר לראות איך הוא חשב עליה. שברוך מצליח אדם לדברו מזכיר את שהכל נהיה בדברו, וכן הוא מציע שברוך מצליח אדם לדברו זו ברכה שהיא הברכה הכללית על מה שצומח מהאדמה. לדעתו, לדעת התוספתא, אי אפשר לברך שהכל נהיה בדברו על, על, על פירות, זה טוב לא תניאלים, אבל צריך לפחות להגיד אדמה. אז ברוך, זה מאוד מבריק הדבר הזה, זה כנראה גם בגלל הדברו דברו, אבל הוא כאילו לא היה מוכן לחשוב שהתוספתא מייצגת מסורת אחרת. אלבק בספר שלו מחקור בית לבית הספר, כשהוא דן בדוגמה הזאת, ואלבק אומר, הנה, זה מחלוקת מסורות. אני מוכן לעלות בפניכם, על רקע גם המודעות כל התורות האלו, להפסיק לחשוב בחשיבת הפרוטוקול. ואני אגיד, אני חוזר למונחים שאול ליברמן, להפסיק לחשוב על רבי כעל האמת ההיסטורית. להתרגל לחשוב על רבי כאמת הטקסטואלית. או בלשון אחרת, אני הייתי אומר, שרבי הכיר את כל הבורא מיני, זה ברור לי. ברור לי שרבי ידע, ורבי החליט שהוא לא מאמץ אותה. רבי, הייתה לו תפיסת עולם, שונה, שלפחות בעריכת המשנה הוא ביותר לידי ביטוי. כן? היא מבולבל על רבי עצמו, כי רבי בירושלמי יש עדות שהוא ברך על בשר בורא מיני נפשות. אני קצת מבולבל, אולי על בשר. אין לי דוד שרבי
בסך המשנה.
הוא לא אהב את השכל נהיה בדברו של בשר. לא יודע, זו שאלה, אבל כאילו זה נראה לי שכדאי גם לשקול את הכיוון שרבי הוא לא פרוטוקול. כלומר, רבי מאמת שיטה מסוימת. יש חוליה אחת חלשה בברכת הפירות, שהיא חוליית הירקות, משום שלירקות אין פרי. ולכן בא רבי ומביא לנו את רבי יהודה בבורא מיני. הייתי אומר, זה מהלך שאולי גם הבבלי נראה אותו על דגנים, שעל דגנים קשה לברך בורא פרי, כי אתה תוכן אותו ואופה משהו חדש, ולכן הוא עוזב את ברכת הפירות ועובר לבורא מיני, שמפסיק לדבר בשפת הפירות. כלומר, בעצם אתה חש, כשאתה לומד את המשנה, שהמערכת הבסיסית היא ברכת הפירות, וברכת בורא מיני נכנס באחת מהחוליות שאפשר להתווכח, האם היא שייכת לברכת הפירות, אבל לא כאלטרנטיבה. עכשיו, במובן הזה אני אומר, מערך ברכת בורא מיני, שהייתה אלטרנטיבה בתנאים, היוותה מאגר בשביל ברכות בחוליות הבעייתיות של ברכת הפירות, אבל לא כאלטרנטיבה. עכשיו, זה במיוחד במשנה, המקום שרב יהודה הוא משמעותי מהבורא מיני, כי רב יהודה מברך גם בשתי המחלקות, יש שלוש מחלקות רבי יהודה וחכמים במשנה, שאין להם זכר בתוספתא, על מין כללה ועל מין שיבה, וכולם רבי יהודה חוזר על הביטוי מין, 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 אז יש משהו ברבי יהודה במשנה של מין, אבל המשנה לא הביאה את כל המכלול שיש כאן. כלומר, אני הייתי מציע לשקול שזה לא שתי מסורות אלטרנטיביות, כמו שאולי התוספתא שימרה רוחב מה שנאמר, ורבי שילב, עכשיו תשאל אותי באיזה זכות, שאלה טובה, שזה גמור. רבי כאילו לקח חלק מהמכלול הזה, שבמשנה זה משורשר עם שני הרבי יהודה האחרים. וזה ברכת בורא מניעה, אבל אולי זה לא רבי ההיסטוריה, אני לא יודע מה רבי ההיסטוריה אמר. אי אפשר לדעת דבר כזה. אבל יש פה ממש בעליל טקסטים, שאחד, לדעתי אי אפשר להגיד שזה מוסיף על המשנה. זה מביא שיטה אחרת, זה מלמד על העושר התנאי, שמעבר לקנון, מעבר למה שהיה. המשך הפרק ממש בקצרה, בסדר? כיצד סדר סעודה, מאיפה זה מגיע?
זה בכלל...
אז זה בכלל לא הלכה מה שמתואר פה, אבל זה ברור שהוא מגיע ממקום פשוט, כי פרק ו' במשניות, אחרי שהוא גובר לחטיבת הפירות, הוא עובר לחטיבת הסעודה. ולכן התוספתא מתארת סעודות, זו תוספתא מאוד חשובה למי שלומד את ליל הסדר, כי הוא יראה פה שמה שאנחנו רגילים לחשוב שהוא נמצא במיוחד ליל הסדר, נמצא פה בסדר סעודה שמתואר, כולל הסיבה, כולל השלוש כוסות, יש פה כולל הטיבולים, נטילות הידיים הכפולות, כלומר
מי שמאחר לא נכנס.
סליחה? כן, מי שמאחר לא נכנס. כשאחי הרב יצחק למד בישיבת נצח ישראל של הרב בוסמן, שם היה משגיח בישיבה, לא כמו אצלנו, ושם מי שהיה מגיע לתפילה אחרי השתבח בבוקר, המשגיח היה רושם אותו בפנקס, והוא לא היה יכול לאכול ארוחת בוקר בישיבה, זה היה עונש שלו. ממש מה שכתוב פה, מי שמאחר, אין לו
רשת להיכנס. כן, בישיבה גם לא באים לתפילה וגם לא אוכלים ארוחת בוקר.
החבר מביא לך מגש, ואז אתה יכול להתפלל מתפילים ב-10 בבוקר ולאכול בית מדרש.
תוך כדי האוכל, כן.
כן. עכשיו יש פה כל מיני הלכות בסעודה. בהמשך אפשר לראות שיש פה דיני דגן, בוא נגיד כך, אפשר לראות שפרק ד' הוא צמוד לסדר הנושאים של המשנה, אני חושב שקשה לראות אותו כפרק שמשלים את המשנה יותר. ואני מקווה שזה ילווה אותנו מהלך לימוד הפרק. מה שאני רוצה להוסיף זה עוד שלושה דברים קצרים, וזה נגמור את התוספתא, בסדר? דבר אחד שאני רוצה להוסיף הוא שהתוספתא גם יש בה הרבה יותר אגדתא מאשר במשנה. וכתב על זה דברים מאוד מאוד יפים אבי וולפיש במאמר שהוא כתב בספר היובל יונה פרנקל, זה נקרא היגיון ליונה, שם הוא מתאר את זה מאוד יפה, הוא משווה את משנה הברכות ותוספת הברכות. בקבצים שהבאתי פה יש כמה דוגמאות לזה, כולל בברכות פרק ד', סליחה?
מה שאמרנו גם בפאה, דקה,
נכון? ראינו את זה אז, זה גם מאוד בולט. משניות פאה הצדקה, זה ארבע משניות, התוספת שם, מול בז מובה שם. יש שם הרבה יותר אגדה. פה למשל, תוכלו לראות בתוספת הברכות פרק ד', יש פה מהלכה ט' ז', יש פה קטעי אגדה ארוכים מאוד. בתוספת הקידושין, שהבאתי קודם, אני דילגתי על קטע אגדה שם, אבל תוכלו לראות שהתוספת בקידושין, זה לא רובה, כן, בנראה. הנה, הלכה ד', שורה 237, לא יישא אדם אישה שתגדל בת אחותו, שימצא את האגון, לא כלומר, התוספתא לומדת קידוש, זמן נותנת יצרות בענייני שידוכים. אין את זה במשניות. המשנה התקמצנה באגדה. אני חוזר לגישה הספרותית למשנה, רב וולפיש כל הטענות שלו הם, שהמשנה מביאה את ההגות שלה דרך העיצוב הספרותי. אבל זה מוכבה טוב. היה צריך לחכות 2,000 שנה שמישהו יעזור לנו לראות את זה ולהתלהב מזה. בתוספתא זה הרבה יותר נמצא, זה הרבה יותר נוכח. זה עוד פעם, זה מאפיין קלאסי של ההבדל בין החיבורים לאור מה שעלה כאן. כלומר, חיבור קנוני שרוצה שישננו אותו בעל פה, הוא לא יכול להאריך בדברי אגדה. זה חוזר לאמירה כל כך גדולה של חז"ל, שיפה שיחתם של עבדי אבות בתורתם של בנים, ולשון פשוטה, הלכה אפשר להגיד תמציתי, בקודים, במושגים, רעיונות מחשבתיים, אגדתיים, חייבים לפרוס את הרעיון בצורה שלמה, בצורה בהירה. אגדה מטבעה היא צריכה להיות מנוסחת בשפה יותר ארוכה, היא פחות מתאימה לחיבור קנוני, לא שאין לה מקום בחיים הדתיים, אבל היא פחות מתאימה. הרב וולפיש מראה בצורה מאוד מאוד נפלאה באותו מאמר איך עורך המשנה רוצה לסיים את המשנה ברכות באיזה הגד רעיוני תודעתי שאדם ייקח מעולם הברכות לחיים הדתיים, ואיך עורך התוספתא רוצה לתת הגד דומה. אבל עורך התוספתא אומר את זה במפורש, שאין לך אדם שאין לו 100 ברכות בכל יום, ואין לך אדם שהחיים שלו לא יכולים להיות מוקפים בתודעה דתית. עורך המשנה לא יגיד את זה במפורש, אלא עורך המשנה יחביא את זה בתבניות הספרותיות של התגבולות שהוא יצר בין סוף המסכת לבין שאר החלקים של המסכת. והרעיון נמצא, לא שהמשנה אין לה רעיונות והגות, אבל זה מוכבה. זה דבר אחד, שזה תוספת ההגדה. דבר שני, בקצרה על המהדורות ועדי הנוסח, עשיתי כבר בפעם הבאה. גדעון, מה אתה אומר?
רוצה לסיים בזה? לא פעם
ירושלמי, לא? השאלה היא כזאת, אפשר איזה ספיח לתוספת או רוצה לגמור על התוספת?
נגמור,
אז fast forward נעשה את זה. בקצרה, התוספת יש לה שתי מהדורות מדעיות גדולות. לפני שניהם עמדו כמעט אותם עדי נוסח. כלומר, ההבדל בין המהדורות איננו עוד עדי נוסח, ההבדל בין המהדורות הוא את מי להעדיף. אז מילה אחת על איך מעדיפים. כן, שני כתבי יד הגדולים, אחד זה כתב יד ארפורט, שהוא האמת נגמר בתחילת סדר קודשים, ובעיקר לארבעת הסדרים הראשונים, והשני כתב יד וינה. ששניהם עמדו לנגד עיניו של התוספת השמנה צוקרמנדל, שזה שם של המאדיר, שהוא בשעתו העדיף את כתב יד ארפורט ככתב יד א', זה כתב היד שהוא שם אותו כנוסח הפני עד המקום שהוא נגמר, אצלו גם קודשים וגם תארות זה וינה, ושהוא שהוא עתיק יותר. כן, והנחה הייתה ככל שאתה עתיק יותר אתה כנראה טוב. אמין יותר, טוב יותר. כן, זו תפיסה שהיום הם שכלו למחקר ויכולת לבחון איכות של דברים, מבינים שהעתיקות הוא לא אבן הבוחן היחיד לאיכות.
אבל הוא שם את
וינה, הוא שם למטה, את וינה הוא שם למטה. כן, היום כבר יודעים שצריך לבדוק את השימור הלשון, ולא תמיד עתיק יותר אומר שהוא שימר טוב יותר, שאולי גם כמה עתקות הוא עבר, שאולי גם באיזה מקום מעתיקים אותו, שהרי יש תפיסות שונות של תרבות העתקה שהן משפיעות. למשל התימנים, שידועים כמשמרים היטב, כדי אל התימנים לתלמוד רובם מאוחרים מאוד, ימי ה-15-16, ונחשבים יותר אמינים מכתבי יד אחרים, בגלל שהתימנים מעתיקים 100 פעם, כל פעם זה נראה כמו מכון הצילום. כמעט, כן? אשכנזי יכול להעתיק פעמיים, וכל פעם הוא יתערב בטקסט. לכן אפשר ליברמן, למרות שכתב יד ארפורט הוא כתב יד יותר קדום, הוא נחשב 13, כתב יד וינה הוא 114, אפשר ליברמן העדיף את כתב יד וינה, שהוא ראה אותו כקרוב יותר לנוסחות של קטעי הגניזה, שלא עמדו לפני נגד עיניו של צוקרמנדל, וגם הוא ראה אותה כקוראים יותר לנוסחאות שהחזיקו הספרדים. נוסחאות ספרד כידוע נחשבות נוסחאות יותר מדויקות ומשובחות, ולכן אצל אפשר לילומן נוסח הפנים הוא וינה, שהוא נחשב, הוא השתמש באותם סימנים כמו טוקרמנדל, לכן הוא נשאר וו וא' נשאר אצלו ארפורט. פלוס אפשר לילומן נוסיף קטעי גניזה וכתב יד לודון במקומות שיש, שגם אותו הוא יחשיב וגם דפוס ראשון. כן,
כתב יד א' אצל ליברמן היה וינה, אמרת, לא
יפה. כתב יד א', ליברמן צריך להסתכל את וינה, אבל לא שינה את הסימונים. כמו א', ממשיך להיות ארפורט.
הסימונים. עכשיו, מה שמצודד בגמרא זה לא ראייה?
הפוך, זה ראייה לנוסח אולי בבלי. כמו בואו עכשיו נדבר על מה באמת ההבדל בין כתבי היד. בסדר? עכשיו, תדעו לכם שרב שאול ליברמן, לעולם, סיפרתי את זה פה, מעולם לא כתב מחקר על התוספתא.
רגע, שנייה.
והיות, רב שאול ליברמן, כן, אני אסביר, היות והוא גם כתב על התוספתא, אף אחד אחר לא העיז לחקור את התוספתא. וככה, התוספתא אין לה יותר מדי מחקרים. בעצם רק אחרי שהוא מת, התחילו לחקור אותה. לא נעים להגיד.
לחקור אותו גם
בטח. זה גם נכון. לפני איזה 5-6 שנים, אדיאל שרמר, שהוא פרופסור בבר אילן, פרסם מאמר גדול, זה נמצא באינטרנט, כי זה בכתב עת אלקטרוני, שהוא הולך רק לאינטרנט, שנקרא JSIJ, משהו כזה, ויש לי אותו פה במחשב, מי שרוצה לראות, שם הוא נתן דין לחשבון עמוק, גם על מה חשב רב שאול ליברמן על היחס בין ארפורט לוינה, וגם הוא ניסה בעצמו לתרום למחקר, על רגל אחד, יש פערים גדולים מאוד בין כתבי היד. פערים שהם במאות מקומות, לא אחד ולא שתיים. כבר בדוגמה שלנו, ברכות פרק ד', יש פה דוגמה, היא דווקא דוגמה לא טובה, כי הפוך ממה שאני הולך להגיד לכם. בכתב יד וינה כתוב בורא פרי אדמה על הכוסס את האורז, בכתב יד ארפורט כתוב בורא מיני זרעים. בירקות בורא פרי אדמה בכתב יד וינה, בכתב יד ארפורט כתוב בורא מיני אדמה, ליתר דיוק הוא כתב בורא פרי אדמה ותיקן את זה לבורא מיני, זה הגעה של הסופר. שלמה זו דוגמה לא טובה? כי עבדו על זה שיש יותר קרבה בנוסחאות של כתב יד ארפורט לבין נוסחאות הברייתות המקבילות בבבלי, לעומת כתב יד ארפורט וינה שהלשון שלו היא יותר דומה לירושלמי, או היא לשון שונה. השאלה היא איך להסביר את התופעה. וכאן בקצרה, יש לזה, זה חובר עוד פעם לתיאוריות של המשנה. כלומר, אתה לומד לתוספתא, אתה מתבונן מחדש במשנה. ובקצרה, רבשר לינובן רומז לשני כיווני הסבר. אני לא, שרמר ניסה לעשות שלום, מה בדיוק הוא חשב? הוא כנראה חשב את שניהם. מצד אחד הוא רומז לכך שכתב יד הרפורט הוא פשוט מושפע מהבבלי, יש בבליזציה של העתקה. כלומר, הסופר שהוא אשכנזי רגיל להתערב בנוסח, הוא רגיל שהברייתא יש לה מקבילה, הוא רגיל להגיד לברייתא איך שם הבבלי, והוא עובר בבליזציה. הרפורט היום הוא נמצא בברלין. מי שרוצה לראות את כתבי היד,
ראינו את זה בקידושין, יש במילווה, נכון?
כן, הנה זה כתב יד וינה, זה כתב יד הרפורט. מי שרוצה לראות, הם פשוט נמצאים באתר של הספרייה הלאומית. שניהם נמצאים שם. היום כתבי היד נקראים השם הספריות שנגיעו עליהם. זה קשר למוצא, בסדר? אין לזה שום קשר למוצא. כן, כמו כתב יד וינה, כתב יד ספרדי. כתב יד הרפורט הוא אשכנזי.
מה שאמרת עכשיו על הרפורט והבבלי ראינו במקדש במילווה. נכון, עם איך שרב אחרי זה מסביר שם את הברייתא, ואני זוכר שאמרת במשנה שעברה שנראה לך שהברייתא מראש הוא עתקה כמסקנת רבה.
כן, אני, אז זה, בוא נאמר ככה, זה ידוע, אני אומר, הדוגמה מברכות לא טובה, כי דווקא הרפורט פה משמר נוסח תנאי, אבל על דרך הרוב, חוץ מברכות פרק ד', זה דבר ידוע שיש יותר קרבה בנוסח הברייתא בהרפורט לבין הבב, שייך להסביר את התופעה. מצד אחד דיום על רמז לבבליזציה של העתקות, מצד שני הוא גם רומז, אם למד במשלט בבל משנת ארץ ישראל, זוכרים? אז הוא גם רומז שאולי זה משקף עריכות שונות. כלומר אולי ההבדל ביניהם הוא כי היו לתוספת עצמה כבר בשלב העריכה עריכות שונות, כמו של המשנה היו משנת בבל ארץ ישראל, וזה דבר קדום. מי שכתב על זה לפני כמה שנים היה יעקב זוסמן.
הוא הגיע לכתבי היד בתוספתות מעריכות שלו.
כן, אתם רוצים דוגמה מובהקת לזה? אפשר ליברמן במהדורת תוספתה שלו בסוטה, מישהו פעם פתח, הוא שם את זה בשני תורים את וינה והרפורט. למה הוא עשה את זה? כי הוא אמר, עטיב הפערים בין כתבי היד הם כאלו שאני לא יכול לראות אותם כחילופי העתקה, אלא זה עריכות שונות. הם כל כך שונים אחד מהשני. כמו שעשה גם מי שמכיר מהדורת אבות רבי נתן, שכטר. הוא שם אותם בשני תורים, נוסחה א', נוסחה ב', כי הוא אמר, ההבדלים ביניהם לא שייכים לשלב המסירה, הם שייכים לשלב העריכה. כי זה העמוד הראשון במבוא לנוסח המשנה מבדיל בין עריכות שונות לבין מסירות שונות. כן, זה חילופי העתקה או חילופי עריכה. ובהקשר הזה, יש מקומות קיצוניים שאפשר לי לומר, תשמע, אני לא יכול לעשות, זה לא טקסט אחד, זה שני טקסטים שונים. ברוב המקומות הוא רואה בזה בסיסי טקסט אחד עם הבדלים, אבל חלק הוא ייחס לעריכות שונות, חלק הוא ייחס למסירות שונות. זוסמן, מהסיבות שלו, שמיד אסביר לכם אותה, הוא רצה ללחוץ כולו לכיוון של הבבליזציה, שזה שייך הכל לשלב העתקה, וזה מסיבה פשוטה. זוסמן מאוד מאוד אוהב לעסוק בתרבות העתקה האשכנזית, בעיקר כי יש ירושלמי של אשכנזים שנדבר עליו, כשנלמד על ירושלמי, שזוסמן חקר אותו בצורה מאוד מאוד מעמיקה, והוא במסגרת תיאור של כמה אשכנזים הם מבבלנים כל טקסט שמגיע לידיים שלהם, אז הוא גם יוצא ביד חזקה לטעון שעשו את זה גם לתוספתא וגם לירושלמי. והדוגמה שזה כתב על הרפורט, הוא שם מנסה בכוח, מי שרוצה לראות זה בתרבית סמכי עמוד 61, 2, 3, מי שרוצה לעיין שם, כאילו זוסמן דוחף נורא נורא חזק שהכל הכל הכל מעשה ידי אשכנזים העתיקים שהם בבלנו אותה תוספתא. שרמר במאמר שלו בא לאזן חזרה את התמונה נגד זוסמן. בסדר, אז מבחינתכם כאילו עומדים, עולנו פחות חשוב להכריע בשאלות, מבחינתכם כאילו עומדים, תדעו ששני עדי נוסח גדולים הם שונים אחד מהשני. כלומר, בוא נשאל ככה, האם נתאמץ ולהסתכל בעדי הנוסח? אז התשובה היא שבתוספתא כדאי, ותהיו מודעים, כשאתם מודעים, לשאלת היחס ביניהם. עכשיו ליברמן, אנחנו צריכים לסיים, יכול להיות, לא נגמור כמו שתכנתי. אבל ליברמן, דיברנו פה פעם על מהדורות אקלקטיות או דיפלומטיות. עכשיו ליברמן אחז בדרך ביניים. מצד אחד הוא עשה פה מהדורה דיפלומטית, הוא שם למעלה דוסח וינה. מצד שני, במקום שהוא היה משוכנע באלף אחוז, שמדובר בשיבוש ברור, שאין, לא עלה לדעת לפרסם אותו, אז הוא תיקן מנוסח הפנים, אבל שם את זה בסוגריים. מרובעות, שתדעו שהוא תיקן את זה. עכשיו כמובן, במי כדאי להשתמש? במהדורת ליברמן, כשאין ליברמן נשתמש
בצוקרמנדר.
בסדר, פעם הבאה השלמה קצרה מאוד על התוספתא, וכמה שיעור יוקדש למעבר לתלמודים, קודם כל בכלל למעבר לתלמודים, ונראה לי שנתחיל בירושלים.